אנחנו בשיעור במידות הראיה, אמונה, אות י"א, פסקה שמתחילה במילים אותה השקפת עולם. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על אותו שורש עמוק של אמונה שיש בליבותיהם של יהודים, ושל יהודים באשר הם, גם אם הם רחוקים בפועל מקיום תורה ומצוות, גם לא מספיק להם להיות רחוקים מתורה ומצוות, והם אפילו מכריזים בגלוי שהם אינם מאמינים או כופרים בתורת משה ובנותן התורה הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם האנשים הללו שנמצאים כביכול מחוץ למחנה, כאלה שכביכול אומרים אני לא שייך, בפועל בחיי היום יום במציאות אכן זה כך, הם נוהגים כלא שייכים, אבל בתוך תוכם יש אמונה בסיסית שורשית יסודית שבורא עולם שייך להם והם שייכים אליו. ההוכחה של האמונה הזו באה במצבים קיצוניים, מצבים שהאדם מגיע לקצה, ואז הוא צודק לבורא עולם, אז הוא מוכן למסור את נפשו ולמות לכבוד שמיים. כלומר, כל מה שאנחנו רואים בצד החיצוני, בצד המעשי, בצד היומיומי, זה סוג של תפאורה, סוג של משחק, סוג של נוחות, אבל לא באמת ביטול האמונה וחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. אומר הרב, בואו נקרא קודם כל דברי הרב בפסקה. אתם שם מוכנים בבקשה להסתכל בפסקה, אנחנו רוצים לקרוא, כן. איך י' א', כן. אומר הרב, אותה השקפת העולם שתהיה גלויה לכל העתיד לבוא, כשיתחדש העולם ויצא מערורו, אחר כך כרגיל אנחנו נסביר, אמרתי אחר כך אנחנו נסביר שנקרא את החלק הזה, כשמשתחרר בחירות שלמה שאין בה דופי, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. ומתוך שהיא קדומה בזמן, אין העולם מסוגל לה. לפיכך, היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה, שמתגלה בדבר נשגב, שגם בלי ידיעה ברורה, רק בחוש רוחני סמוי מן העין, ודק מאוד, מכירים בו הלבבות וההמון הגדול, שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן, מקושר הוא באמונת אומן וחי בה חיים עצמאיים כבירים. נסביר את החלק הזה לפחות בפסקה. מעשה אומר הרב, אנחנו אמרנו שיש תפיסת אמונה מציאותית בסיסית בכל יהודי בעולם. אותה מציאות שאנחנו רואים היום הרי אמורה להשתנות. אנחנו חיים כרגע בעולם שיש בו תערובת של חירות מצד אחד, ומצד שני יש בו גלות. יש חירות לעם ישראל בארצו, הוא הרכיב והקים מדינה משלו, כללים משלו, חוקים משלו, ממשלה משלו, הוא לא תלוי באומות העולם בחיי היומיום שלו מצד אחד. מצד שני, השפעת העולם על מערכת השלטון ועל כל עם ישראל במידה כזו או אחרת היא קיימת, היא בפועל. ולפעמים מהלכים שהממשלה שלנו רוצה לעשות באים מחוץ לארץ, אם זה מארצות הברית ואם זה מאירופה, ועושים הכל כדי לעצור תהליכים, ומחישובים כאלו אחרים זה נעצר. יש לנו חירות מצד אחד, גלות של השכינה מצד שני, ולכן כך זה נראה. אבל התהליך הזה אמור להתבטא. אם היינו שואלים, אני זוכר סיפור שאמא שלי תמיד אדם מספרת לנו שהיינו צעירים, כשהיא ישבה בחוץ לארץ על יד הסבא שלה,
והם היו לומדים פרשת שבוע, אז הוא היה מספר לה בהתלהבות, על, בפרט בסבב בראשית, על המקומות הקדושים, על מערת המכפלה, על ירושלים, ככה כל שהם התקדמו בלימוד, על ארץ הקודש, דבר שבשבילו היה חלום בלבד. הוא לא היה פה מעולם, הוא לא נולד כאן, והוא גם לא נפטר כאן. הוא נולד בגולה, ונפטר בגולה, ונגבר בגולה. כלומר, מבחינתו זה היה למין חלום, בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. כלומר, זה מין מצב שבעתיד, הוא לא העלה בדעתו שהוא יושב עם הנכדה שלו כשהיא הייתה ילדה קטנה, והיא בעצמה תגיע לארץ. הוא לא חשב לרגע כאפשרי מציאותי, לא אפשרי ומציאותי, שזה יקרה בחייה. ושכל הסיפורים שלו על מערת המכפלה היו על בסיס מה שהוא למד מתוך כתבי הקודש, מכל מיני ספרים או ידיעות שהגיעו מאנשים שכן הגיעו לכאן, ואולי לא אלה בדעתו שהבת של, הנכדה שלו תגור שם. שמערת המכפלה תהיה בשבילה כמו ללכת למכולת בשבילו, בעיירה שהוא היה גר. זה היה מין מצב כזה שכאילו, טוב, נו, זה ציפייה. אבל המצב הזה בוטל. המצב הזה היה זמני, וברוך השם תראו אותנו כולנו, נולדנו כאן. נולדנו בארץ הקודש. חלק מההורים שלנו נולדו כאן. זאת אומרת שיש מציאות עכשווית שאנחנו מדברים עליה כמציאות שהיא עדיין לא ישרה לגמרי, שהיא עקומה, שיש בה קצת דברים שהם לא תקינים, אבל גם זה, זה זמני. כמה זמני? איננו יודעים. אבל בעובדה שזה זמני. אחד ההוכחות הגדולות שהדברים הם משתנים לטובה, זה רק לפני 40 ונגיד 50 שנה, כשלא הייתה יכולת של עם ישראל להגיב כמעט מול אויבה. כן, בואו ניקח מ-48, מלחמת השחרור, שעם ישראל מגיב בחזרה. לפני כן היו פה גם יהודים, מעט, אבל היו. אבל הם היו בשליטה של טורקי, בשליטה של גויים אחרים. לא יכלו להגיב כלפי התוקפים אותם אפילו. היום אתה מדבר על תקיפה של מתקנים גרעינים באיראן. וארצות הברית מפחדת ודואגת ומנסה לעצור אותך. זה מציאות משתנה. אנחנו מתקדמים אל באמת הפסקה כוללת של המציאות העקומה הזו, של הגלות הזו. לכן אומר הרב, אותה תפיסת המציאות, כשאנחנו מדברים עליה, לכל בני האדם שיהיו בעולם בעתיד מיד, כשיחדש העולם וייצא מאורו, כלומר, כשהתרבות, הסגנון החיים, התחדשו, והיכולת האנושית, שהיא קיימת היום, עם כל הפאר שבה, עם כל היופי שבה, עם כל הגודל שלה, צריכים לזכור, כל מה שאנחנו רואים עכשיו הוא תחת כללה. כל היופי, הפאר, הגדלות, היכולות העצומות, האדם הראשון התקלל, ארור תהיה. אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, נכון? והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ארורה האדמה הזו בגללך. יש מין צל של כללה, של ארור, שקיים על כל מעשי האדם בעולם, עד הגאולה. ותראו איך אנחנו מתפעלים מהעוצמות, מהאין סוף של מה שאנשים עושים. דברים נפלאים, מדהימים. וכל זה תחת מעטה, תחת השפעה של מעצור. תראו לעצמכם כשהמעצור ירד. לאן האדם יכול להגיע? איזה יכולות עצומות. היום אנחנו מוגבלים ביכולות שלנו בגלל הצל הזה. ותראו לאן הגענו. מדהים. לכן אומר הרב בעתיד, שזה יצא מההשפעה של הכללה שהתקלל אדם הראשון. והתרבות האנושית תתקדם, תתפתח. גם חוסר האמונה שיש היום, הוא תוצאה של אותו צל של כללת האדם. לכן אומר הרב, כשישתחרר העולם בחירות שלמה, שאין בה שום דופי, כלומר, חופש, לא במובן של אני חופשי מלעשות מה שאומרים לי, אני עושה מה שאני רוצה, זה לא חופשי, זה לא חופשיות. זה פראות. חופש שהוא מבחינה נפשית, כלומר האדם לא יהיה מוגבל וכבול לחסרונות שלו בגוף ולחסרונות שלו בקדושה שיש היום. אז כשהוא יהיה בלי שום דופי, אנחנו מדברים על מציאות ומלאה הארץ את השם כמים לים מכסים, ומלאה הארץ דעה את השם, כלומר אמונה מוחלטת בבורא עולם, מוחלטת אצל כולם. אבל פה אומרנו לרב דבר מדהים, אתם זוכרים, דיברנו אתמול זה היה או שלשום, לא זוכר, בשיעור, שהיכולות, הפוטנציאל, האנרגיה הראשונית שיש לאדם נולדת איתו.
אתמול.
נולדת איתו, זה בא איתו. והוא החי לפתח אותה. אומר הרב, אותו דבר שאנחנו מדברים על האמונה העתידית, על נקרא לזה חיסון, חוסן, מפני כל מיני הבלים ושטויות, ושלא יהיה דופי ביכולות האדם האמוניות, הקדושתיות והמעשיות בכל תחום. אומר הרב, זה לא בא בדואר, או באימייל, או ב-SMS. זה לא משהו חדש, שפתאום כל אחד יקום בבוקר והוא יהיה חדש. לא. אומר הרב על אותו יסוד, הכל נמצא וקיים גם עכשיו. הנקודה היא שאני צריך לפתח את זה. אבל זה קיים. בכל אדם ואדם. אותה רמת אמונה, אותה רמת קדושה, אותה רמת שלמות יש גם עכשיו. היום קשה לבוא לידי ביטוי, כי יש צל שהתקלה לאדם. אבל היא קיימת. ולכן קשה לאדם להגיע לרמה הגבוהה הזו. אבל הוא מחויב לעלות אליה, להגיע אליה. זה כמו שאדם צריך עכשיו, אתמול נסעתם לחתונה, מזל טוב, של ידידנו, חברנו, תומר, שיזכה להקים בית נאמן בישראל, אמן. התכוננתם, קניתם מתנה, התארגנתם, תכננתם תוכנית, זה קיים. כדי להגיע לשם לא מחכים לרגע האחרון. כבר כמה ימים לפני זה התחלתם להתארגן. כדי להגיע לשלב שבו האדם יהיה עם אמונה שלמה מוחלטת, בלי שום דופי, בלי שום חיסרון, הוא צריך להתכונן לזה. לא ברגע האחרון, פתאום, אופס, אני פה. אתם זוכרים, דיברנו על משל המלך שיזמין את עבדיו לסעודה ואת שריו, כן? מי שיתכונן הגיע, כי פתאום המלך החליט שזה עכשיו. כלומר, אנחנו היום צריכים לדעת מיד, אני אתן לך אחרי זה, בסך המשפט הזה. כאשר אנחנו מודעים, יש לנו אמונה, כל אחד ואחד מאיתנו כבר התברר שאנחנו מאמינים. כל שכן מי שמקיים תורה ומצוות ברמה כזו או ברמה אחרת. יש בו אמונה. אבל צריכים לעבוד ולחזק ולברר את האמונה הזו. לגדל אותה, להצמיח אותה, אנחנו קרובים לט"ו בשבט. להשקוט אותה, לדשן אותה. לעקור ממנה כל מיני צמחים שוטים. כל מיני קוצים וברקנים. כל מיני מפריעים למיניהם. עדי כך היא מתגדלת. אז נכון שלא תגיע לרמה העליונה של שלמות אמונית. אבל היא קרובה. שברגע הנכון שבו כל העולם כולו יתגלה וכל העולם כולו יתברר ויאמר השם הוא האלוהים, אצלך הצעד האחרון יהיה פשוט. יהיה צורך לעלות עוד רק שלב אחד בסולם. אבל מי שימצא במדרגות הנמוכות של הסולם חושב שכביכול באותו זמן הוא מיד יגיע למעלה. הוא לא יגיע למעלה. יהיה לו אולי יותר קל, אבל הוא צריך לעשות את הדרך. אין קפיצה. אמונה שלמה באה לאחר שיש אמונה חסרה.
מה זה אמונה חסרה?
אמונה חסרה זה אמונה עם ספקות, אמונה עם שאלות, לא אמונה נקייה. אדם צריך לברר. לכן אומר הרב, היא באמת השקופת העולם הישראלית גם עכשיו. כלומר, אותם ערכים, אותם אמונות, קיימים בתורה ובאדם כבר הרגע. ולמעשה זה היסוד והשורש של העתיד. הקדוש ברוך הוא בונה על זה, עלינו. כן.
על כולם היום יש את הצל הזה?
בוודאי, אתה אדם?
כן.
אז גם עליך.
אז איך זה ש... אז איך בעצם מצפים מאיתנו לעלות למעלה? זה כמו שעושים למישהו מחסום? תגיד לו תעבור.
אז אני הסברתי לפני רגע. לא אומרים לך, יש פה מחסום תעבור. אומרים לך שלפי הנתונים העכשוויים, קיבלת התורה ומצוות, לנתונים העכשוויים, והחובות שלך להגיע זה לפי הנתונים העכשוויים.
החובות שלך להגיע זה מעל הנתונים.
לא, תעשה קודם כל, תגיע לנתונים המקסימליים שיש עכשיו. במילים אחרות,
הם לא נותנים לך את הכלים.
נתנו לך את כל הכלים להגיע למה שיש עכשיו.
לא למצוא את החור.
מה, אז אחרי שהמשיך יגיע זה ירצו של...
כשהמשיך יגיע הוא יבוא לך עם עוד מדרגה אחת ויגיד, נו, עכשיו יגיע התור זה. אבל עד לשם אתה צריך לסגור את הכל. זה עבודה של עכשיו. אלא שזה פוטנציאלית נמצא בך גם השלב הבא.
עכשיו?
זה כמו מנגנון, כן, כמו מנגנון שמחכה ל... הפעלה. זה כמו ילד שב-13 פחות יום, כן, הוא לא יכול להשלים מניין, וב-13 ועוד יום הוא כן. כלומר, זה רק איזה מין נקודת זמן, שבנקודת הזמן הזו יש שינוי, אבל הוא אותו אדם, אותם כוחות, אותם מצבים. אלא שעכשיו, בגלל הזמן, יש עליו תכונה אחרת.
רגע, אבל עכשיו יש לכל אחד
כוח. בפוטנציאל כן, את האמונה העתידית קיימת.
הוא יכול גם בלי שהמשך יגיע כבר...
לא, אתה לא יכול להגיע לשם, אבל לא דורשים ממך להגיע לשם. לא אומרים לך תהיה עכשיו כמו בתקופת משיח. אומרים לך תהיה עכשיו כמו בתקופה עכשווית. במקסימום.
אבל אם בן אדם ינסה, אז הוא לא יכול להגיע, לא משנה מה.
הוא לא ינסה, כי זה דבר שלא בא לידי מימוש. אז איך אתה מגיע לזה? אתה מתקרב עד לזה. אתה מחכה כאילו אתה מתקדם אל החדר, הגעת לדלת, הדלת נעולה, אתה מחכה שתיפתח. אבל אתה הגעת לדלת. ולא יכול להיות שתבוא בחוץ, תגיד טוב, שיגיעו, יפתחו את הדלת, אני אבוא. אתה צריך להיות ליד הדלת. ממילא, כל מה שהאדם נצרך, שאלה טובה, כל מה שהאדם נצרך לעכשיו יש לו. יש לו גם גרעין פוטנציאלי למה שעתיד להיות. לכן אומר הרב, גם עכשיו. ומדור שהיא קדומה בזמן, אין העולם מסוגל לזה משפט נוראי, משפט חזק, משפט שאמור לזעזע אותנו ולעורר אותנו. רבותיי, יש פער, אנחנו רואים אותו, בין תפיסת העולם שלנו כלפי המציאות, כלפי חובת קיום המצוות, כלפי התורה, כלפי הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים את הדברים, לבין מה שהתורה מצווה אותנו, מה שצריך שיהיה, נקודת ראייה, ההשקפה, ההבנה, מה צריך לבין מה שאנחנו עושים. יש פער. והפער הוא כזה שאנחנו לא תופסים. ואני שמח להעלות את זה כאן. כל אדם, אני חושב, היה שמח לדעת בצורה ברורה וחד משמעית, ללא שום ספק, מה יהיה איתו בעוד כך וכך שנים. כל אדם היה מאושר לדעת במה הוא יעבוד, מי תהיה אשתו, מי יהיו ילדיו, איפה הוא יגור. אדם היה מאוד שמח לדעת, כי הוא היה, למה? למה היה כל כך שמח? כי הוא היה מכין את עצמו מעכשיו. כי ברור לו לקראת מה הוא הולך. היות וזה לא ברור לנו, אנחנו מתקדמים, כל אחד בכתב שלו, במחשבות שלו, ברעיונות שלו, שרובם הגדול לא מתקיימים. דמיונות, מחשבות, זה בסדר. אבל הם צריכים להיות מעשיים. ורוב החלומות של אנשים בגיל הצעיר, בסופו של דבר, ביום יום, תשאלו את ההורים, לא בדיוק מה שהם רצו. ממילא, כשאני לא, יש לי מקור שבו יש לי הבטחה וידיעה ברורה, חד משמעית, לא שום ספקות לגבי העתיד. אני הייתי בשכל האנושי, שמשתמש בו נכון, הייתי אומר, וואלה, אני הולך עליו, כי זה דבר בטוח. אתן לכם דוגמה. נגיד בא האדם ואומר, תראה, אני מאמין שיש גן עדן ויש גיהנום, כי אני מאמין שיש בורא. כלומר, אני מאמין באופן העקרוני, בשכל האנושי, וזה גם חוקי מדינה, זה חוקים אנושיים. יש שכר ויש עונש. ככה זה. כל העולם פועל ככה. זו מציאות של בני אדם. אז בסדר, יש גן עדן, יש גנום, בסדר. אני יודע, בסדר. טוב. עכשיו, אבל אני לא רוצה לקיים תורה ומצוות. זה לא מעניין אותי, לא קשור אליי, אני לא מרגיש שאני שייך. לא נוגע לי. אני שואל את השאלה פשוטה. תראה, בוא נעשה חשבון הגיוני בשכל. שכל פשוט. נגיד, שאני טועה ואין גיהנום ואין גן עדן. סתם, חיים הם פה עכשיו וזה נגמר. נגיד, אם אתה תלך לפי התורה והמצוות, רק בשביל להיות אדם ישר, אתה תרוויח עכשיו או לא? כן. בוודאי שכן, כי אתה תהיה אדם הגון. נכון? אם לא, אתה אדם מושחת. עם מידות מושחתות, עם הנהגות מושחתות. אתה יכול להיות נורא נחמד מבחוץ, אבל בפנים יש בעיה. אז יש לך גיהנום פה. כי אתה לא בדיוק כמו שצריך. נגיד ש... אז אתה על 50-50, כלומר מה 50-50? אתה תקיים תורה ומצוות כדי להיות אדם הגון. 50% אין כלום, אחרי זה 50% הרווחת גן עדן, כי קיימת תורה ומצוות, נכון? 50-50. בוא נהיה עכשיו לנקודה השנייה. נגיד שאני צודק, ויש גן עדן, ויש גיהנום, ואתה לא תעשה כלום, זה 100% גיהנום. תחליט עכשיו מה אתה עושה. השכל הישר אומר, אתה יודע מה? 50-50. לפחות הרווחתי פה משהו, שאני אבן אדם ישר. אבל גם זה לא עובד. חשבון פשוט, כדאי לא כדאי. הרי מה תפסיד? אם אתה תקיים תורה ומצוות ואין גן עדן, אין גיהנום, אין כלום. מה תפסיד? כלום לא תפסיד. ענה, תהנה על פי התורה, אתה נהנה. רבותיי, אני רוצה להוציא את זה מהראש שלכם. אתם שבויים בקונספציה, בתפיסה עקומה. שיהיה אפשר ליהנות עם התורה, זה שקר שאין כמותו.
אפשר, אבל...
אפשר ואפשר בענק. אלא שאדם שרוצה לעבור על מה שאסור ולזה הוא קורא הנאה, בוודאי שהתורה מפריעה לו. אז אני לא מדבר איתו בכלל. אנחנו לא מדברים על הנאה, אנחנו מדברים על תאווה. על תאווה אני מה להגיד, תתאווה, מה אני יכול לעשות? תעבוד על המידות שלך. אבל אם אתה מקיים תורה ומצוות סתם, רק כדי להיות בן אדם ישר, כל העולם כולו כיף אחד גדול. הרווחת פה, אין שם כלום, בסדר, לא הפסדת. אבל אם יש שם משהו, אחר כך הפסדת בענק. אז אני נותן לך 100% או 50%, מה תיקח? את ה-100%? זה השכל אומר. כן.
הרב, זה לא בדיוק באמת נכון, למה... אפשר גם להיות בן אדם הגון גם בלי זה.
אתה כבר דיברת על זה כמה פעמים, עניתי לך כמה פעמים, ואני אענה לך שוב פעם, אני מקווה פעם אחרונה. אני מקווה שאני אסביר את זה נכון ותבין. אדם שקובע לעצמו כללי התנהגות, מבטלם כשנוח לו משהו אחר.
תמיד.
תמיד. והדוגמה הכי טובה היא, בין בני זוג, בתוך הבית. בין הורים וילדים, בין ילדים, אחים בינם לבין עצמם. ואתה רוצה לראות, אתה אדם שאומר, אני נותן לכולם, אני אדם כזה שאני מכבד ואני נותן. ואתה בא הביתה, מאיזה מקום שאתה, בפנימיה, בישיבה, מגיע הביתה, ומגלה פתאום שהוופלה שאתה הכי אוהב, נשאר עוד אחד. איך הוא נעלם אליך? בשניות. איפה הנתינה שלך? איפה החלוקה שלך פתאום? נעלמה. אבל היא נעלמה, למה? כי עכשיו החלטתי שזה אני, כל השאר נעלמו. כלומר, רגע, רק שנייה, לא, אתה לא אומר שגם אצל אדם שומר תורה ומצוות זה לא יהיה, אבל פה, כשאדם שומר תורה ומצוות, התורה אומרת לו, חביבי, זה לא בסדר. אבל אדם, שהוא מצד עצמו, עכשיו זה בסדר, אבל לפני רגע לא.
מה זאת אומרת לפני רגע?
לפני רגע אמרת לא, אני מחלק. ופתאום עכשיו לא, התורה אומרת לא, אתה מחלק כל הזמן. כלומר, יש הבדל מי קובע לך. אתה משנה לפי הנוח, לפי הצורך, יפה, הבנת? לכן, מה שאדם קובע יכול להיות הגון, יכול להיות נחמד. זה ישתנה אם יהיה לו בעיה. אבל, אדם ששומר תורה ומצוות, שיש לו בעיה, אז אותו אומר, יש לך בעיה, תפתור אותה, וזה אתה לא עושה. לכן, יש לזה משהו יותר חזק ממנו. ממילא, מה שהתורה קובעת הוא סופי, מוקלט. מה שאדם קובע, הוא משתנה. בסדר? מובן? לכן, ממילא אומר הרב, שימו לב בפנים, ומדור שהיא קדומה בזמן, אין העולם מסוגל לה, הפער הזה שדיברנו, וכמו שאנחנו רואים את הדברים, וכמו שהתורה רואה את הדברים, התורה מדברת על העתיד. התורה מדברת על מציאות שבה מי שמקיים אותה, הלכה למעשה, הוא הולך על עתיד בטוח. ולכן חוסר ה... נקרא לזה היום, קוראים לזה הפסיכולוגים, לא הפסיכולוגים, בכלל, זה סגנון דיבור אמיתי, חוסר תקשורת שיש בין בני אדם, בין המדע, המציאות המדעית, הרוחמה המדעית, לאנשים בעולם, בין האידיאלים, כל מיני ערכים, לבין הערכים כפי שהם בנויים בתורה, יש פער עצום. אתם יכולים לשמוע אנשים שלפני בקום המדינה קמו ולחמו וכבשו כפרים וגרשו ערבים והקימו יישובים והתנחלויות, היום נמצאים בצד השני של המפה ודורשים לפנות התנחלויות, והם עצמם הקימו התנחלויות אז. כי זה היה ערך. סליחה, אני לא מוכן לדבר על הנושא הזה, כי אם היית שרוך נעל משומש בערך של מה שהוא עשה למען המדינה, הייתי מוכן לדבר איתך. אבל רגע, רגע, אני לא מתעלם ממה שהוא עשה בגירוש או בהתנתקות, אבל אי אפשר גם להתעלם ממה שהוא עשה רבות רבות למען המדינה הזו, או למען המפעל של הקמת יישובים. יפה, אז לכן לא דיברתי עליו. אבל אני אומר, אנשים יכולים לשנות את השקפת עולמם והמוסר שלהם לפי צורך, לפי השקפה, שינוי. יפה, עכשיו מתאים לו זה, מחר מתאים לו זה. לכן ממילא יש פער עצום, אומר הרב, לפיכך התורה מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה שמתגלה בדבר נשגב שגם בלא ידיעה ברורה, רק בחוש רוחני סמוי מן העין ודק מאוד. כלומר, חוש האמונה שאנחנו מדברים עליו זהו חוש מיוחד שיש לו כוח, סגולה, יכולת להרגיש באמת, גם כשהיא לא ברורה, גם כשהיא לא מנוסחת או מוגדרת כמו שהיינו רוצים שתהיה לעתיד לבוא, אלא לפי ההגדרות העכשוויות, עם הצל של כללת האדם. כלומר, רק הכוח הזה, היסודי של האמונה שמושרשת בנו על התוכן האמוני של העתיד לבוא, היא זאת שמאפשרת לנו היום, אומר הרב פה דבר מדהים, שאני יושב ולומד תורה, חומש, נביא, כתובים, משנה, גמרא, הלכה, כל תחום תורני שאני לומד, היכולת שלי להבין את העומק של הדברים נובע מהחוש הזה. כי חוש האמונה הוא חוש אמיתי מוחלט. ורק בגללו, למרות שיש פער, יש לי יכולת לרדת לעומקה של תורה. כי אחרת התורה הייתה נראית בעינינו תורה טכנית, כי יש בה כללי עשייה, ובמקביל, ואנחנו שומעים את זה אצל חלק מאחינו בני ישראל, שהם בהגדרה שדיברנו בפסקה הקודמת, שזה רק בכוח ולא בפועל, האמונה שלהם, שהתורה היא עתיקה, ישנה, לא נוגעת להיום, כל מיני דברים כאלה. חוש האמונה אצלם קיים ולא מפותח. והם שוכחים בעצמם שכשהם מתפארים על התפתחות טכנולוגית, בכל תחום. התפתחות טכנולוגית זה לא רק משהו טכני. על כתיבה, ציור, זמרה, שירה, זה התפתחות טכנולוגית, טכנית, שאנשים שרחוקים את תורה ומצוות, מתפארים בהתקדמות האנושית, הם שוכחים שההתקדמות האנושית הזו מתבססת כל כולה על התפתחות קדומה שבני האדם התפתחו והם בנו עליהם. ואם הם יכחישו את ההתפתחות הקודמת, הם מכחישים את עצמם, כי אין לך בסיס ויסוד. לכן אומר הרב, רק הכוח הזה של האמונה מסוגל לשער, לדמיין, לחלום, אפילו לצייר את השלמות, גם כשהוא רואה רק חלק ממנה. המשיך הרב ואומר, מכירים בו הלבבות, והמון הגדול שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן. כלומר, חוש האמונה הזה אנחנו מוצאים באמת אצל רוב רובו של כולם באופן טבעי, כמו חוש הראייה, כמו חוש השמיעה, כמו חוש הטעם. זה משהו טבעי כזה. כן, אני מאמין, בוודאי, מה? זה ברור, זה יש להם את זה. זה לא משהו שלא קיים. כלומר, רוב בני האדם לא מתעסקים בחשבונות שכליים ולא מחפשים הוכחה או משהו שכלי לנושא האמונה, כי זה ברור. אני מחפש הוכחות למה שאצלי יש חוסר בהירות. לא ברור לי, אז אני מחפש הוכחות כדי להוכיח את עצמי, להביא את עצמי לזה מצב ברור. מקושר הוא באמונת עומד, זה החקירות. כלומר, הוא מחובר למסורת העתיקה, קדומת הימים של העם, וחי בה. זה החיים שאנחנו קוראים חיים יהודיים. מדינת ישראל היא מדינה יהודית בלבד. בסיס קיומה של מדינת ישראל היא אמונה בבורא עולם. ואינני יודע לבחון לבבות, אבל כשהקימו את מדינת ישראל וכתבו את מגילת העצמאות, כתבו ואמרו אמונה בצור ישראל. אנו מכריזים בזאת מתוך אמונה בצור ישראל. כל בסיסו של העם היהודי מאז ומעולם אמונה. לא קיום תורה ומצוות, כי לפעמים נחלשו. אבל האמונה היא זאת שהחזיקה את עם ישראל מאז שהתחיל כעם. אמונה בבורא עולם.
זה
כולם. עוד לפני מתן תורה. שלא יוחדים במצוות. האמינו בשם. זה מה ששרדו אבותינו במצרים, בלי האמונה. למה שהם יישארו יהודים? עוד לא היה יהדות. עוד לא הייתה תורה. עוד לא היו מצוות. בוא נהיה מצרים, למה לסבול? יש יסוד אחד לא משתנה. יש אמונה באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ואימא. וזה לא עוזבים. ממילא, זה מביא את האדם לחיות חיים עצמאיים כבירים. כלומר, כל יהודי בתחום הזה של אמונה מרגיש שהוא נמצא בבית הפרטי שלו. הוא מחובר אל כולם. זה הבית שלו. נוח לו, מתאים לו. זה מה שעם ישראל מעביר מדור לדור. לכן עכשיו נחזור לפסקה שהרב, אני קורא דברי הרב, ונבוני הלב, הולכים סחור סחור, ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון, אשר לאור עולם של עתיד. זה נעונה תשובה לך, למה שמקודם אמרת. והוא נועם השם המתבקש בכל שכלול של קדושה מסוד תפילתו של משה בשכלול המשכן. ונועם השם אלוקינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו. כלומר, אומר הרב, למעשה אותם חכמים, ולא מדובר פה על תלמידי חכמים אלא על כל אדם שהוא רגיש, שיש לו הבנה אינטלקטואלית, שכלית, הגיונית, עמוקה, מבינים שזה דבר שנמצא בפוטנציאל, אבל זה קיים, הם מעיינים, מתבוננים בתוכן הפנימי של האמונה, מקדמים אותה, לא נשארים במקום ומחכים לעתיד לבוא, אלא מתקרבים לדלת. ואז, בגלל העניין הזה, שהם פועלים ומחזקים ותואמים כל הזמן מן האמונה, הרי מה יש להם? אותו לימוד מביא את אותם הנבונים, החכמים, להצמיח פירות מתוקים, הם תואמים את האמונה, מה שנקרא, של העתיד לבוא, מה שאנחנו מכירים היום בכל מיני חנויות גדולות שרוצים למכור לך מוצר חדש, נותנים לך מה? טעימות. נותנים לך דוגמיות. ואז האדם הזה שמקדם את האמונה שלו כבר עכשיו, תואם את הטעם של האמונה העתידית. זה רק טעימה. כי זה נמצא. והוא אותו המתיקות הזו, העצומה של האמונה בעתיד, העתידית לבוא, זה אותה נעימות שהאדם מחפש כל חייו, שיהיה לו שקט נפשי, אמונה בטוחה, העולם נראה בטוח ומוגן גם עכשיו וגם העתיד. אומר הרב, המקור והכוח שנתן לנו את השורש הזה, זה תפילתו של משה רבנו, שמובא בחז"ל, כשהקים את המשכן, והמשכן עמד על תילו, כמו ששלמה המלך, כשגמר להקים את המקדש, ועושה חנוכת בית המקדש, הוא מתפלל תפילה. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיקבל את תפילותיהם של ישראל מכל מקום בעולם, דרך הבית הזה. דרך בית המקדש.
ועכשיו,
אז בתי כנסיות, זה במקום. זה התחליף, זה מה שהגמרא אומרת. לכן, אומר פה הרב, כשמשה מקים את המשכן, ותמיד המשכן מעורר אצלי איזה מחשבה. רבותיי, לא לשכוח, המשכן הוא זמני. הוא נע ונד. מאוד מסמל את האדם, שהאדם בעולם הזה הוא זמני. הוא כל הזמן בתנועה. נע ונד. ברוחניות, בקיום מצוות, בעבודה, בחיים. כל הזמן, כל הזמן
ויפה.
כל הזמן בתנועה מתמדת. אומר משה רבנו, והנה עם השם אלוקינו עלינו. כלומר שמה, כוח הזה של האמונה, זה מה שקושר אותנו דרך התפילה של האדם, בין הנעימות לבין המעשים שאנחנו עושים. והיא רצון באמת שיתקיים בנו, שכל מה שאנחנו נעשה, תשרה ברכת השם עלינו ונרגיש בנועם השם בכל עניין ודבר.